ערב טוב לחזית. אני מקווה שיש כאן הערכה לסיכון שלקחתי על עצמי ברדתי מן האולימפוס.
במונח מקצועי אנחנו בתוך האמת.
בתוך
האמת.
אזור
מטווח
טבעי. זה שיש לזה מינוח מקצועי זה מאוד מרגיע. טוב. ובכן, שלום קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק, למרות הכל ועל אף הכל, במסכת אבות, פרק רביעי. הערה טכנית, במידה וישנה הזעקה, לפי עניות דעתי, אני לא לוקח אחריות על מה שאני אומר, המרחב המוגן הטוב ביותר זה שני הפרוסדורים, זה שמוביל לחדר השירותים, וזה שמוביל אל החדר שם הסמוך. שם זה מוקף בקירות, אני מניח שזה המקום הטוב ביותר, למרות שאנחנו תחת תקרה של גל. זהו, זה הערכתי, תעשו מה שאתם רוצים. יש אומרים שיש מרחב מוגן דירתי ברחוב תל חי. רק דקה וחצי להגיע, זה בסדר.
כמה קומות יש
מעלינו? זהו. זה הנתון. כן, כדי שתבינו קצת מה זה חרב דמוקלס. טוב, ובכן, מה קרה? יש? זהו? טוב, לך תדע. לא יודע. טוב, אנחנו בפרק רביעי של מסכת אבות, משנה י' ג' אצלי זה משנה י' ג', מאחר ויש מהדורות שונות, אז המספור של המשניות יכול להשתנות. אנחנו באמצע המשנה, רבי שמעון אומר שלושה כתרים הם. מצאתם? אצלכם זה י' ז'. שלושה כתרים הם. אז יש מהדורות שזה י' ג', יש מהדורות שזה י' ז', הכל תלוי בחלוקה הפנימית של המשנה. רבי שמעון אומר, שלושה כתרים הם. כתר תורה, כתר מלכות וכתר כהונה. וכתר שם טוב עולה על גביהם. אני חוזר על קריאת המשנה, אתם תראו שלמרות שהמשנה היא די פשוטה, היא אומרת דבר לכאורה סותר את עצמו מיניה ובה. אני חוזר, רבי שמעון אומר, אין לך ספר? מה יהיה?
יש פה עוד ספרים?
יש עוד מישהו שאין לו? טוב, תמצאו, מה אני אעשה? כן. רבי שמעון אומר, כן, סתם רבי שמעון במשנה, בדרך כלל הכוונה לרבי שמעון בן יוחאי או בר יוחאי. שלושה כתרים הם כתר תורה, כתר מלכות וכתר כהונה, וכתר שם טוב עולה על גביהן. האם הרגשתם באיזושהי סתירה פנימית בתוך המשנה?
שיש ארבעה.
אז כן, אם אני סופר, יש פה ארבעה כתרים. אז למה אתה אומר שלושה כתרים? אלא מה, זה שלושה שאחד עולה על גביהם? אפשר להגיד את זה ככה, אבל אני לא הייתי כותב שלושה. כן? זה ממש לא מובן. חוץ מזה, אני עוד לא הבנתי מה זה כתר. מה כתר מציין? הכתר מציין עליונות.
תחום עליון.
מה? תחום עליון. כן, זה עליונות. מדוע? כי הכתר הוא מעל הראש, אז כל מה שעליון ייקרא כתר. אבל הוא מעל הראש. למה לא שמים כתר, למשל, על המסמר, או לא שמים את הכתר על קרית, כן? בשביל מה לשים אותו על הראש? כנראה שהכתר מורה על משהו שבראש. מה יש בראש? יש שני דברים בראש. יש חוכמה, יש רצון. כן? החוכמה לא צריך בשביל זה משהו מעל הראש. הרצון זה באיזשהו מקום קצת מעל הראש.
זה גם משהו מיוחד.
זה מיוחד. גם צמיד.
כן, אבל הוא לא אומר כובע, גם כובע זה על הראש.
גם כובע זה על הראש, כן. מה מיוחד בכתר? כתר זה משהו ששמים על הראש של מישהו. כלומר, זה לא בא ממנו, זה בא מזה שאחרים מכתירים אותו. כלומר, הכתר מהווה באיזשהו מקום נאמנות לממסד. זאת אומרת, החברה מחליטה שהיא תשים כתר בראשו של מי שרוצה להכתיר. אגב, אם אתם רוצים, אפשר לפתוח את החלונות. אני סגרתי את כולן, אבל אחרי שסגרנו את המסגן, אפשר גם לפתוח קצת את החלונות שלנו אוויר. טוב, על כל פנים, הכתר דבר מורכב. הכתר הוא חלק מן האדם או לא חלק מן האדם? הוא לא, אבל הוא גם כן. למשל, יש בעלי חיים שיש להם כתר באופן טבעי. הכתר הטבעי של בעלי החיים זה הקרניים, כן? יש בעלי חיים שהם קרבולת, כן? לפעמים זה אותה תרנגולת בשינוי קרבולת, אבל יש בעלי חיים שאצלם יש בליטה. הבליטה הזאת שיוצאת מן הראש מציינת איזושהי תפארת, איזשהו הדר שבו מתהדרים בפני הנקבות הזכרים בעלי הקרניים.
קרניים על הראש?
קרניים על הראש?
כובע לא יוכל לחבוש.
זה תלוי איזה צורה. תלוי איזה צורת כובע, איזה צורת קרניים. לא יודע, אני לא השתכנעתי מהטיעון. למרות מקורו הספרותי. עכשיו, אם ככה, יוצא שיש בעלי חיים שאצלם יש הבלטה של משהו שהוא למעלה ממוחם, למעלה מראשה. אבל אצל האדם, היינו מצפים שגם אצל האדם יהיו קרניים. הרי אם לבעלי חיים יש קרניים, אז קל וחומר של האדם ראוי שיהיו קרניים. אלא מה? הקרניים של האדם לא באות לו באופן טבעי, אלא מניחים לו על הראש. וזה הכתרים. הכתר ששמים על הראש, זאת היא תוספת על הטבע, שמורה על מעלה שיש באדם, שהיא נבדלת מן הטבע. אז אלה שהחליטו ביום מן הימים, שצריך לשים כתר מלכות, או כתר כהונה, או כתר תורה, זה בא מתוך הכרה שהמלכות, הכהונה, התורה, באים ממקור למעלה מן הטבע, ממקור עליון. זה תוספת. זה לא ברצף של הטבע, אלא זה משהו שבא לאדם מן העולם העליון. זה הגדרה של כתר. כן, בבקשה.
נאצל.
אפשר לומר, טרנסנדנטי. כן, בבקשה. הקרניים זה מורה על משהו מפואר באדם. בבעל החיים, בחיה. כן, אבל אנחנו רואים את זה דווקא אצל בעלי חיים מפותחים.
אבל לא, למה? זה לא קשור, זה משהו של הגנה.
זה רק משהו של... לא מקבל.
לא?
יש קרניים של הגנה, אבל יש קרניים מפוארות.
של הצבי.
של הצבי, האייל, הראם, כן? בכור, שורו. הדר לו וקרני ראם קרניו. כלומר, זה הקרניים של החיה שנקראת ראם. לא, זה לא כמו שופר, אבל זה קרניים מפוארות, ודווקא זה לא בצורה של שופר. לא משנה כעת איך זה נראה. כן? אבל זה מראה שיש, לפחות במהלך הטבעי, משהו ששואף להתעלות, ששואף להיות יותר מן הראש. אבל זה עדיין מחובר אל הטבע. הנטייה הזאת נעלמת ברגע שהאבולוציה מגיעה אל האדם, אבל אז יש לאדם קרניים חדשות, משהו שמניחים לו על ראשו. זה באמת תמוה שבני האדם, כאשר החליטו לכבד את מי שהם רוצים לכבד, שמו מעל ראשו עטרה, כתר וכדומה. ברור? יש תרבויות שזה לא בדיוק מה ששמו, אבל אפילו בתרבויות מאוד קמאיות, כגון האינדיאנים, אז מוסיפים נוצות. משהו שהוא מעל.
האם זה הרעיון של כיפה בעצם?
זה גם הרעיון של הכיפה, כן. הכיפה היא מורה על זה שיש משהו מעל האדם. כן? אז זה כמין כתר שיש לו על ראשו. כן, ודאי. בבקשה. לכן גם, סליחה, לכן זה גם לא הלכה. כי אם זאת הייתה הלכה, זה היה קרוב להיות כטבע. אבל אין הלכה שצריך לשים כיפה, ולכן זה דווקא מורה על הצד העליון הלא טבעי של הרצון. כן. ודאי שזה יכול להפיל אותו לאיזושהי גאווה. אבל זאת האמת, מה אפשר לעשות? אם אתה מתכחש למעלתו של אדם, אדם שמתכחש למעלה של עצמו, בסוף זה ישפריץ לו מכיוון אחר, ולא מהכיוון הרצוי בדווקא. ברור? זה כמו שלמשל אדם אומר, זה בתחום החינוך, אדם אומר, אני לא רוצה להיות בעל סמכות ביחס לחניכים, ביחס לילדים שלי וכדומה. כן? אז הוא חומס מהם את הסמכות. כן? ובסוף זה התנקם באיזושהי צורה.
כן, זה לא ממנו.
מה?
שהוא מכיר בזה שהוא...
אז זה עוד יותר טוב. כשזה כתר, זה הרי מי נותן כתר בראשו של אדם? לא האדם עצמו, אלא המלכות. כלומר, העם מקבלי סמכותו, הם נותנים עליו כתר. אדרבה, זה נותן לו ענווה. כן, הכתר הוא גם מסע על האדם. לעומת זה, יש לפעמים מה שנקרא חוצפה. הגמרא אומרת, מה זה חוצפה? זו מלכות ללא כתר. כלומר, מלכות שקמה מעצמה ללא בקשת הגושפנקה של מישהו. כן, בבקשה.
במשנה כתוב כתר תורה וכתר כהונה.
נכון.
שני הדברים האלו, אני מבין שזה באמת משהו מעל הטבע. תורה היא באה מעל הטבע וגם כהונה. מלכות זה משהו שלכאורה
הוא נמצא בטבע, בני אדם
מלכים מלך.
נכון.
אני לא מבין איפה העניין
הטרנסנדנטי. הבנתי. כן, מה התשובה? שאתה לא צודק. אני אסביר למה. לא, לא. כלומר, יש במלכות, מה שבני אדם ממליכים, יש השגחה מיוחדת. מה שנקרא... אפילו רש גרגותה מן שמיה או כמוה. מה זה רש גרגותה? זה אדם שאחראי על חלוקת המים בין השדות, גם הוא מן השמיים הועמד. כלומר, ברגע שיש לאדם שלטון, אז הוא מגלה שיש משהו שמבדיל אותו מן הציבור, שבא לו מן העליונים. כלומר, הציבור יש לו כוח להיות כמין שואב, משאבה, ששואבת אורות עליונים. הבנת אותי? כן? לכן, למרות שבאופן גלוי, אין במלך אלא מה שהעם נתן לו, אבל אנחנו רואים גם במציאות של השלטון, שכאשר אדם נמצא בעמדת שלטון, הוא, איך אומרים, מה שרואים מכאן או רואים משם, יש משהו בזה. כלומר, הוא נמצא במישור חיים שונה מאחרים. כן, בבקשה?
אני חושבת שכפי מלאכות זה איזושהי מתנה שאנחנו קוראים למעלה.
כן, ודאי, אפשר לומר. לא סתם אדם מנהיג. כן, ודאי. כן.
ומה היום בשם טוב?
בא?
שם טוב.
שם טוב. אני עוד לא יודע, אבל שם טוב, לכאורה השם של האדם, כלומר עצמותו של האדם, זה נשמתו. כלומר, שם טוב, הכוונה שיש התאמה בין התוכן הפנימי שלו לתוכן החיצוני שלו. התוכן החיצוני שלו זה ההתנהגות, מה שאומרים עליו. אבל האדם עצמו זה הנשמה שלו. אז ודאי שזה עליון, עולה על גביהם. אגב, מה זה עולה על גביהם? מתוך. כתר, כהונה, חוכמה, כהונה, תורה ומלכות, עולה כתר שם טוב. אני רוצה להבין מאיפה לקחו שיש כתרים כאלה. איפה מצאנו כתרים כאלה? הכתרים האלה נמצאו במקדש או במשכן. כן, בתוך המקדש ובתוך המשכן, בקודש הקודשים, עמד חפץ הנקרא ארון הברית, נכון? ארון הברית. מה יש בתוך הארון?
לוחות הברית.
לוחות, הלוחות, נכון?
היה עוד משהו מן, דוגמית מן.
מה אתה אומר? אנחנו חושבים מה?
שהיה בפנים משהו.
למה אנחנו חושבים את זה? אולי כי זה היה? אולי כי זה היה? מה זה הספקנות הקיצונית הזאת?
אני לא יודע.
ודאי שאנחנו יודעים. הרי זה כתוב בתורה. אז אם זה כתוב בתורה, אז זה נכון. אוקיי? עכשיו, פשוט צריך לפעמים לזכור את זה, שמה שכתוב בתורה זה אמת. טוב, בואו נחזור לעניין.
היה שם גם מן והמטה של משה רבנו?
כן, זה נכון. אבל העיקר זה שיש, אהרון נועד ללוחות, נכון? הנה, ונתת אל אהרון את העדות אשר אתן אליך. כתוב? טוב, אז באמת זה רתח הבא. אז איפה היינו? כן, אז מעל הארון היה זר, זר זהב סביב. הזר הזה הוא הנקרא כתר תורה. ברור? עכשיו גם היה מחוץ לקודש הקודשים, בהיכל, היה שולחן, והשולחן מזהב, ועל השולחן גם כן היה זר זהב סביב. הזר הזה הוא הנקרא כתר מלכות. כי השולחן זה הכלכלה, זה תפקידו של המלך, יש שולחן מלכים. אל תתאווה לשולחנם של מלכים, שולחן שלמה, כל הביטויים האלה. כן, השולחן זה המקום של המלך. אפילו יש הגדרה בהלכה לגבי בישולי גויים. מה תבשיל שאם גוי בישל אסור לאכול אותו, זה מה שעולה על שולחן מלכים. כן, כלומר השולחן והמלכות יש להם יחס ישר. והיה גם מזבח קטן שקראו לו מזבח הקטורת או מזבח הזהב, שגם כן היה בתוך ההיכל, וגם עליו היה זר, והזר הזה הוא הנקרא כתר כהונה. מה? כתר כהונה.
כהונה?
כהונה, כן. כי הרי על מזבח הקטורת היו מקריבים את הקטורת. הקטורת זו פריבילגיה כהנית.
ומה המקבילה של כתר של כהונה?
אז יוצא לפי זה שיש לנו שלושה כתרים במקדש. כתר תורה על הארון, כתר מלכות על השולחן, כתר כהונה על מזבח הקטורת, או מזבח הפנימי, או מזבח הזהב. בסדר? נשאלת השאלה, ואיפה כתר שם טוב? הרי לא מצאנו עוד זר במקדש.
אולי על הגג.
על הגג. על הגג לא היה זר. תמיד אתה רואה בציורים של הולילנד כאלה צ'ופצ'יקים, נכון? לא, אבל זה לא היה זר. זה היה כאלה דוקרנים כדי שהציפורים לא יקננו על גג המקדש. כן? זה נקרא כלי יורב. אבל איפה היה כתר שם טוב במקדש? תחשבו, רגע. מה אמרנו? יש בקודש הקודשים ארון. בהיכל, שולחן, מזבח. מה עוד היה שם?
מנורה.
יפה! היה שם מנורה. המנורה, אין עליה זר. למה?
כי בעצמה כאילו כתר.
כי יש עליה אור. אור זה כתר עוד יותר גדול. עכשיו, הגובה של המנורה, כמה היה? 18 תפחים.
כמה זה
תפח? תפח זה 8 סנטימטר. כן, אז זה יוצא כמה?
80 ועוד 64.
משהו כמו מטר וחצי, נכון? What's the meter? מטר, מטר וחצי, נכון? זאת אומרת, זה הגובה של כתר שם טוב. עכשיו, אם תשים לב, כל שאר החפצים האחרים שדיברתי עליהם, ארון הברית, השולחן והמזבח הפנימי, כולם קטנים ממנה. אז יוצא לפי זה שבאופן טכני, כתר שם טוב עולה על גבי, הוא יותר גבוה. נכון? הגיוני או לא?
כן, חשבנו בהתחלה שזה מטאפורי, עולה עליה.
ברור שזה מטאפורי, אבל זה גם בא לידי ביטוי טכני במקדש. ברור שזה לא מתחיל
מזה. טוב שם משמן טוב אתה מתרגם.
יפה.
שהשמן הטוב כאילו יוצא מתוך
טוב שם, משמן טוב. כלומר, השם הטוב, שזה האור, יוצא מן השמן הטוב שבמנורה. יפה. כן. אז יוצא שיש אפילו ביטוי ממשי. טכני לדברים האלה. זה ההסבר הפשוט. טוב שם, משם. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבשם טוב אי אפשר אפילו לשים כתר. לכן זה צודק מה שכתוב כאן. שלושה כתרים הם ולא ארבעה. כי כתר שם טוב הוא לא כתר, הוא אור. ברור? עכשיו אני רוצה קצת להסביר יותר. יוצא שכתר שם טוב הוא עולה על גביהם באופן מוחלט. אי אפשר למדוד את הכתר שלו. זאת אומרת שהוא אינסופי. זה הממד האינסופי שבנפש האדם. הרי האדם הוא יצור סופי. אבל יש בתוך היצור הסופי הזה נוכחות אינסופית, הלא היא נשמת האדם. עד כאן זה מובן.
אינסופי במרחב או בזמן?
לא במרחב ולא בזמן, אלא אינסופי במהותו. כמו שאתה אומר, הדבר הזה אין לו חקר. הוא עמוק עד אין חקר. זה לא בזמן, זה לא במקום. זה במהות. בסדר? עכשיו אני רוצה קצת יותר להבין. אם יש שלושה כתרים, אז זה אומר שאי אפשר להרבב ביניהם. אי אפשר לעשות מן המנורה ארון, ואי אפשר לעשות מן הארון שולחן, ואי אפשר לעשות מן השולחן מנורה. כן, הרי כל אחד יש לו פונקציה משלו. ובאמת, ההלכה דורשת להפריד את כתר כהונה מן כתר מלכות.
זה החטא של החשמונאים.
בול, אני רואה שאתה התחלת לתפוס. החשמונאים טעו בדבר הזה. כן, מה עשו החשמונאים? ערבו כתר כהונה עם כתר מלכות, כהנים גדולים החליטו למלוך. זה דומה למושג של הפרדת רשויות, אבל זה לא זהה. אני אסביר למה. המושג של הפרדת רשויות מקורו בספרו של מונטסקיו. נכון? מונטסקיו. לא, מונטסקיו. מונטסקיו. ככה אומרים הצרפתים, אני אעשה. הספר נקרא רוח החוקים, לספרי דלווה. כן. ושם... אמנם הוא לא השתמש בעצמו בביטוי הפרדת רשויות, אבל מה שהוא אומר שמה זה הרעיון של הפרדת הרשויות, שצריך להבדיל בין הרשות המחוקקת, המבצעת, השופטת, היום יש גם רשות רביעית, המבקרת, כן? כלומר, לא באמת, מבקר המדינה זה נחשב לרשות בפני עצמה. כלומר, יש רעיון, לא, זה לא צחוק, זה באמת, זה באמת, כלומר, זה חלק מהשיטה, לא, מהשיטה של המשטר המודרני, שחייבת להיות רשות נפרדת, מן השופטת המבצעת והמחוקקת, והיא הרשות המבקרת. כך שבאמת מבקר המדינה יש לו מעמד בפני עצמו. לא צוחק, באמת יש, בסדר. עכשיו אפשר לומר שזה מקביל להפרדה שהתורה עושה בין המלך, השופט, הכהן והנביא, ראשי תיבות, משכן. כן? אפשר להגיד את זה. כן? מלך, אין לו פונקציות של השופט, אין לו פונקציות של הכהן, אין לו פונקציות של הנביא. ואז אפשר לומר שהתורה מדברת על הפרדת רשויות, ואז זה יוצר איזשהו שיח כזה מודרניסטי, שהתורה היא מתקדמת, שסך הכל היא הקדימה את מונטסקיו בכמה אלפי שנים, ודיברה על הפרדת רשויות. אבל צריך לי לומר לכם שזה בכלל לא אותו דבר. אני אסביר למה. המוטיבציה היא שונה. ברעיון של הפרדת הרשויות שיש אצל מונטסקיו, הרעיון הוא למנוע עריצות. עריצות של מגזר, זאת אומרת, מאחר והאנשים שממלאים את הרשות השופטת הם בעלי הכשרה מסוימת, השכלה מסוימת, הם בעצם מבטאים איזשהו מגזר מסוים. אם הם ישתלטו על המדינה, כלומר אם כל הסמכויות תהיינה בידם, אז הם יצבעו את המדינה בצבע שלהם. כמו כן גם מי שמגיע אל המלכות או אל הרשות המבצעת, זה אופי אחר של אנשים וכו' וכו'. לכן על מנת לשמור את המדינה מפני סכנת העריצות, לכן אומרת הפרדת הרשויות להפריד ביניהם. זה הרעיון המודרני. הרעיון העברי הוא הפוך לגמרי. הרעיון הוא שאין לאף אחד שלטון, כי השלטון הוא של הבורא. הקדוש ברוך הוא המולך, ולכן לא ייתכן שהשלטון יהיה מרוכז אצל מישהו אחד. וזה המשמעות של הראשי תיבות האלה שדיברנו עליהן. מלך, שופט, כהן ונביא, זה המדינה כמלך, שופט, כהן ונביא, היא המשכן של השראת השכינה. עד כאן זה מובן? אגב, לפי זה, מה עומד במרכז הכל? יש גם בזה הבדל.
במרכז
הכל. באתונה, למשל, בדמוקרטיה האתונאית, המקום המרכזי של השלטון זה האגורה. מה זה אגורה?
כיכר השוק.
הכיכר המרכזית, אגורה. אין כיכר השוק, כולם, נגיד צריך לקחת איזושהי החלטה, מתאספים שם ומקבלים החלטה. מה עומד במרכז מחנה בני ישראל במדבר?
הרב, המשוק מחנה יהודה.
המשכן, ולמשכן אף אחד לא נכנס. זאת אומרת, למה אף אחד לא נכנס? כי יש מישהו אחר ששוכן שם. מובן? זה תופס לו את המקום אם ייכנסו לשם. זה הבדל, אני חושב, מהותי. טוב, אז על כל פנים, כן?
אז אם ככה, מלכי ישראל ששפטו איתם, אז הם, או אפילו המנהיגים בתקופת השופטים ששפטו, אז הם מילאו שני תפקידים, זאת אומרת, הם גם כן עשו איזה משהו לא ראוי.
נכון. כלומר, אנחנו רואים שבמהלך ההיסטוריה קרה מצב שלפעמים הכהונה השתלטה על המלכות, זה מבית שני, וגם מצאנו כיוון הפוך, שהמלכות השתלטה על הכהונה. זה קרה למשל בימי עוזיהו מלך יהודה, שהוא ניסה להיות כהן גדול. כן? כמו כן גם ראינו בימי השופטים, שהשופטים השתלטו על כל הפונקציות. וראינו בתקופת גלות בבל, שהנביאים השתלטו על כל הפונקציות. כך שכל פעם יש חוסר איזון במשטר האידיאלי שהתורה דיברה עליו, כנראה שהמשטר הזה עוד לא יצא אל הפועל. בסדר? עכשיו, מה שאני רוצה לומר, אני רוצה קצת להתבונן בטעות החשמונאית, ולראות טעות מקבילה אבל הופכית. אתה הצעת את מלכי בית ראשון, יש לי עוד רעיון, עוד מעט אני אגיד אותו. אצל החשמונאים, הרי מה הייתה העילה של המרד? הגזירות של אנטיוכוס. ביניהם, שהוא טימא את המקדש. מי שמטמא את המקדש, הבוז לו, לא רוצים אותו. ואז מורדים בו. יוצא לפי זה שהמניע הוא מניע של קודש. גיבורים שבהם בשם הקדושה, הפולחנית, כדי לטהר את המקדש המחולל. אין לך, אם כן, קנאות דתית יותר מזו. קנאות דתית במיטבה. איך קראו להם לחבר'ה האלה? מתתיהו, יהודה, שמעון, יונתן, יוחנן, אלעזר. אחלה שמות. שמות יפים. כן, הדור הבא, יהודה אריסטובולוס. מה? כן, דור הבא,
זה היה יוחנן הורקנוס שלך.
כן, יוחנן הורקנוס, יהודה אריסטובולוס. כן, אחרי זה, אבל לפחות נגיד בהתחלה, השם היהודי העברי הוא ראשון, השם היווני שני. אחר כך ממשיכים. אלכסנדר ינאי, אלכסנדרה שלומציון, כן? השם העברי, השם העברי בא אחר כך. דור עוד אחרי זה, הורקנוס, אריסטובולוס ואנטיגנוס. זהו. כלומר, קרה פה משהו. כלומר, איך יכול להיות שאותה שושלת שקמה מתוך קנאות דתית מובהקת, היא בסוף המתייבנת יותר מכולם, ולא סתם מתייבנת. יש שם רציחות, ויש שם מלחמת אחים, ויש שם אפילו קצת גילוי עריות. בקיצור, בלגן אטומי, התנהגות של פוליס יוונית במיטבה. מה קרה?
יש טענה של היסטוריונים מסוימים שאומרים שהם בעצמם קראו לעצמם בשמות יהודיים, רק היוונים, רק הרומאים או היוונים לפני זה קראו להם בשמות אחרים. כי על המטבעות, אם אני לא טועה, היו רק השמות העבריים שלהם.
אתה יודע מה? לא אכפת לי. כי התופעה נשארת אותה תופעה, איך בין שתסביר אותה כך, בין שתסביר אותה כך. כלומר, אנחנו רואים
ש...
קרה להם משהו. איך זה יכול להיות?
הם הליניזציה.
למה הייתה הליניזציה? כלומר, הייתי מצפה דווקא במשפחה הזאת, שהיא כל כך קנאית לטהרת היהדות, שדווקא היא תנצל מההליניזציה. אני רואה שזה לא ככה, ואת לא עונה לי על השאלה שלי. השאלה שלי זה למה זה ככה. כן, למה זה ככה? למה?
למה שזה קרה?
כן. אני באתי כדי לתת הסבר.
הם התלבנו בשביל.
כן, אבל למה? למה?
יש משהו משחית בשלטון עצמו.
יש משהו משחית בשלטון? זה מאוד פסימי מה שאת אומרת. כי אם זה נכון, זה אומר שאין תקווה. רגע, רגע, רגע. יש לנו שושלת אחרת בהיסטוריה שלנו, שדווקא החזיקה מעמד לא רע. יש לנו שושלת אחרת בהיסטוריה שלנו, שהחזיקה מעמד לא רע.
בית דוד,
כן. רוב מלכי בית דוד, חוץ מכמה דפוקים, אבל כמעט כולם, היו בסדר גמור. עובדי השם, אוהבי השם, הם פעלו נגד עבודה זרה, בשביל היושר במדינה, בדרך כלל, כן? חוץ משניים, שלושה, משהו כזה, אבל השושלת של עצמה היא בסדר. כלומר, לא חייבים להיות להסתעב כשנמצאים בשלטון. אז אולי זה אומר שאם כהן תופס את השלטון, הוא בסוף יסתעב. ואני אסביר למה. יסתעב, יתדרדר, מישון מסואב. ההסבר... אני אסביר למה. כי כדי לנהל מדינה, צריך ללמוד את מדעי המדינה. הכהונה לא מכשירה למדעי המדינה. הכהונה מכשירה אל חוש הקודש, לא אל מדעי המדינה. אבל אתה הקמת מדינה, אתה חשמונאי, הקמת מדינה, אתה צריך עכשיו לנהל אותה. מאיפה תלמד? מאיפה תיקח דוגמה? נכון, אבל איפה אתה לומד את זה? בסביבה ההלניסטית. כלומר, אין לך בית ספר אחר לניהול המדינה מאשר הממלכות ההלניסטיות שיש מסביב. ולכן אתה סופג בתוכך את ההלניזציה.
ואם לא היית כהן?
אם לא היית כהן, אז היית מבית דוד. אם היית בבית דוד, יש כישרון, יש כישרון משפחתי לעניין ניהול המדינה. יש מסורת, איך מנהלים. כלומר, אתה לא יכול יום אחד לקחת מי שכל עניינו להיות בקודש הקודשים, להקטיר כתורת, ולהגיד לו, תנהל את הכלכלה. זה לא עובד. הוא לא מכיר את הבעיות. ולכן הוא הסתאב. לעומת זה, בית דוד, זאת הפרדה, הפרדה חשובה, בין כתר מלכות לכתר כהונה. כן, בבקשה.
העניין של לוחמת, זאת אומרת, להנהיג את המרד.
נו. כן, הקנאות הדתית מועילה לשעתה. זה מה שראינו למשל אצל משה. משה רואה ככה שעשו את העגל, זה ממש מרגיז אותו, אומר מי להשם אליי. ואז באים אליו בני לוי, הורגים ביום אחד 3,000 איש. אחרי זה נרגעים, חוזרים הביתה, משה ממשיך לנהל את העניינים. אבל... זה מבצע חד פעמי. אותו דבר, פנחס, גם כן כהן, הוא רואה מה, זמרי, קוסבי, לא בסדר, טרח. תוקע את החנית. בסדר, הבנו. אבל זה פעם אחת. אותו דבר, מתתיהו. מתתיהו אומר, בכפר שלי לא עושים דברים כאלה. טפלו בו, כן? זה עובד, זה כלומר, הגדוד של מתתיהו. אבל רואים שהרצף ההיסטורי לא יכול להיות מנוהל על ידי קבוצה כזאת. כן, אבל משה הוא... כן, אני אגיד לך יותר מזה. אצל משה, כל העקרונות שאמרנו לא התקיימו. הוא היה המלך, הוא היה השופט, הוא היה סנהדרין כולה, הוא היה הכהן הגדול, הוא היה הנביא. הכל ביחד. ההסבר הוא פשוט מאוד. משה נמצא מחוץ להיסטוריה. כי המדבר זה לא מקום היסטורי. המדבר זה מחוץ לאחריות על העולם. כלומר, מה שמתרחש, עם ישראל היה במדבר. אבל זה לא מדינה באמת. זאת מדינה... מנותקת מכל שאר העולם, החיה באופן ניסי, עם ענני כבוד, מן מן השמיים, יש באר ניסית, כלומר, מה יש לעשות שם כל הזמן? סך הכל, ללמוד תורה מפי משה, כלומר, זה ישיבה. בישיבה הכל אפשרי, זאת אומרת, אפשר לאחד פונקציות. ברגע שזה מגיע אל ההיסטוריה, אז צריך להפריד, יהושע מלך ופנחס כהן וכו'.
דרך אגב, משה למד שלטון בבית פרעה, איפה יותר טוב ללמוד שלטון?
מצוין, שם באמת לומדים. כן. זאת אומרת, אבל בית דוד היא אותה משפחה שלקחה על עצמה את האחריות על המלכות, ואסור לה להיות כהנית. ארום.
דרך אגב, יכול להיות שהבעיה של החשמונאים התחילה מהמחלוקת בין הצדוקים לברושים. התחילו לקום מפלגות דתיות, ואז המלך יצטרך לבחור צד.
זה כן, זה אופייני, ייתכן, ייתכן מאוד, אני אגרע יותר מזה. אני לא רוצה לנתח את זה עכשיו, אבל אפשר לומר שהכהונה בטבעה להוליד את הצדוקיות. כן, האריסטוקרטיה הכהנית, ואז בהכרח שזה יוליד מה שזה יוליד, מחלוקות וכו'. עכשיו, לעומת זה, יש כיוון הפוך, דווקא במאה ה-20, דוד בן גוריון רצה... אפשר לומר, להשתלט על הכהונה. כן? כלומר, מה שנקרא? כמה צורות. א', הפיכתה של הרבנות הראשית לאיזה משרד ממשלתי. 2, על ידי הברית ההיסטורית של מפאי והמזרחי. כל מיני דברים כאלה. כלומר, מאז יש איזה מין, מאז ראשיתה של הציונות, אפילו של חובבי ציון, יש תמיד איזשהו צורך של ההנהגה המדינית לצרף איזה בעל זקן כלשהו לתוך הממשלה.
כלומר, אלה מהנחדות עם ישראל, שירגיש...
לא אמרתי שלא היה לזה איזושהי יתרונות, אבל יש גם כוונה, כוונה שלטנית, שגרמה אגב לריאקציה החרדית, שלא אמרה, אנחנו לא משתפים פעולה עם המשחק הזה. כן? כלומר, יש בזה משהו, והתוצאה, התוצאה היא, מה?
לא, כי אנחנו היום כבר מזמן, הריאקציה גרמה למשהו, אנחנו
לא משתפים
עד שאנחנו משתפים, ואנחנו...
בקיצור, אפשר לעשות ניתוחים מעניינים, אבל מה שאני רוצה לומר, שבראשיתה של המדינה הייתה נטייה של חילוניזציה של המסורת, משהו כזה, וזה גרם גם למחלות שזה גרם. בסדר? על כל פנים, המשנה פה אומרת, כתר מלכות, דבר אחד, כתר כהונה, דבר אחר. בסדר? מה עם כתר תורה? מותר לתלמיד חכם להיות מלך או להיות כהן? מותר לו. כן, מותר. זאת אומרת, כתר תורה הוא מונח לכל. כן, זה לא מה שעושה אותו מלך וזה לא מה שעושה אותו כהן. כן, אדם יהיה סופר גדול בתורה, אבל לא ממשפחת הכהונה, זה לא יעזור, לא יכול להיות כהן. ואדם יכול להיות גדול בתורה, אבל ללא חוש פוליטי, אז הוא לא יכול להיות במלכות. כן, זאת אומרת, מה שעושה את המלך למלך, זה הכישרון שלו להיות מלך. לא הכישרון שלו להיות תלמיד חכם. ברור, כן. מה? המלכות? המלכות זה עובר בירושה ברבון מוגבל. מי שמתאים. לא מתאים, מורידים אותו. כן, מה אתה אומר?
מה הרב קוק ניסה לעשות שהוא הקים את דגל ירושלים? הוא היה כהן גדול
ועצמה... אתה מדבר, טוב, לא כולם יודעים מה זה דגל ירושלים. אני אסביר למה הכוונה. בזמנו הרב קוק, זוכרים מי זה הרב קוק?
אבא,
כן. הוא הקים את הרבנות הראשית לארץ ישראל בתקופת המנדט. והוא רצה להקים ארגון הנקרא דגל ירושלים. נכשל טוטלי, כן? אבל...
פוליטי או...
לא, זה בדיוק העניין. הוא רצה איזה מין ארגון רוחני מקביל לציונות. כמו שהציונות מדברת על ציון, אז אומר, מה יש עוד חוץ מציון? יש ירושלים. אז יש ההסתדרות הירושלמית, הוא קרא לזה, כמו שיש ההסתדרות הציונית. והמטרה הייתה להפיח נשמה בתוך הציונות על ידי איגוד של הרבנים. כי היו הרבה רבנים שהייתה להם רתיעה מלהיכנס להסתדרות הציונית, אז הרב קוק אמר להם, נעשה לכם איזה משהו. כן. אבל זה היה כישלון טוטלי.
למה זה
נכשל? יש כל מיני סיבות היסטוריות. אני חושב פשוט כשל ניהולי. כן. לא נעים להגיד, אבל...
אין פה איזשהו ניסיון להרבב, זה מה שהרב
משל... לא, זה לא להרבב.
בין איזשהו כהן גדול, בכל זאת.
כן, אבל הוא רצה, הכהן הגדול יש לו אחריות חינוכית, אז הוא אמר, אני אחראי על החינוך, אני דווקא לא נכנס לפוליטיקה, הגוף הפוליטי זה ההסתדרות הציונית, הם ימשיכו לעבוד, אני נותן את הנשמה של הדברים. דווקא, עד רבה, זה הפרדה. כן. אז זה מה שרבי שמעון אומר, שלושה כתרים הם, כתר תורה, כתר מלכות וכתר כהונה. אגב, שלושת הכתרים האלה תואמים ב... ציבוריות את שלושת החלקים של האדם, שהם, לפי החלוקה הקלאסית, הגוף, הנפש והשכל. כן? כשהתורה אחראית על השכל, המלכות על הנפש, והכהונה על הגוף. הכהונה, ידעתי שזה יפתיע. כן, זה חלוקה של המהר"ל מפראג. מה? הם אוכלים והם עוסקים בדברים של קדושה בגוף. קדושת הבהמה למשל. אז זה לא מפתיע. אדם רוצה להיות קדוש, הוא צריך לעשות מאמצים אדירים. אבל אם בהמה רוצה להיות קדושה, מספיק שהבעלים יגיד, זה קורבן, זהו, הופך להיות קדוש. הכבש הזה הופך אוטומטית להיות חפץ של קדושה. נכון? לכן למדנו בזמנו, אולי למדנו, לא למדנו, המבזה את הקודשים. זוכרים את הביטוי הזה? כן. מה זה מבזה את הקודשים? זה מי שאיננו מצליח לייחס קדושה לבהמה של קודשים. כן, הקודשים זה הבהמות שמקריבים. כלומר, קשה לו לומר שיצור שאין לו אפילו שכל יהיה קדוש, בעוד שהוא לא יכול להיות קדוש אם הוא לא יתאמץ. יוצא לפי זה שהכהונה היא גופנית מאוד. היא עוסקת בדברים ממשיים, חומריים, ורואה בהם קדושה. כן, בבקשה.
זה באמת מאוד
מאוד קשה להבין, אנחנו, להבין את העניין הזה.
כן, כאילו אצלנו. אם כי אצל החלוצים הראשונים של הרומנטיקה הציונית הראשונה היה דבר כזה. של קדושת הצנון והבצל. היו דברים כאלה, כן? עדי גורדון. כן, קדושת, כלומר, דת העבודה.
לא, בסדר, כשאתה, העניין זה שלגדר משהו, להוציא מהאדמה, להיות, לחלחל את עצמך, זה משהו אחד, אבל נתת לבהמות את ה, זאת אומרת, אתה מבין את זה?
אני מבין, נכון, נכון. כלומר, אנחנו רחוקים קצת מזה, צודק. קצת ומאוד זה מושגים יחסיים, אז תרשי לי להגיד קצת. גם מיליון שנות אור זה קצת, ביחס למיליארד שנות אור. רגע, היא לא גמרה.
איזה שור, איזה
עז. הייתי אומר, עז יותר נוח לי, שור זה פחות יפה. היו מקריבים פרים, כן, אני מדבר על דרגות קושי. כן, פרות למשל, פרה זה לא יצור אסתטי כל כך. מה? תראה, אני יותר פרימיטיבי ממך, אז אני יכול להרגיש את זה.
אבל אתה צמחוני בעצם.
למה?
צמחוני?
לא. זו שאלה אישית אמנם. זאת אמנם שאלה אישית, אבל אני מוכן לענות עליה, אני לא צמחוני. זאב, אתה מוכן לא להפריע? כן. מה אמורה?
באמת, לא משנה, הבנת את הקושי שלי.
הבנתי, כן.
אנחנו באמת להבין שקדושה היא משהו דרך, זה פער חיים שהולך למות מבעד
את התנאה. אז יש לך, הרי, זה שהוא הולך למות זה קושי נוסף. יש לך קושי לקבל, יש לך, אז יש לך, רגע, גם לי מותר לדבר כאן. יש לך קושי כפול, א', לראות בעז קדושה, שתיים, קשה לך לראות עבודת השם על ידי שפיכות דמה. בסדר? זה שני דברים שונים.
הקושי שלי הוא השני, לא הראשון.
השני. אז הראשון זה בסדר. כלומר, אפשר לך...
יש קדושה בכל...
אז בסדר. אז ככה אנחנו מחוץ לנושא. כלומר, האם הקרבת קורבנות יש בזה קדושה? כן, אבל זה... זה נושא שדיברנו עליו כמה פעמים. אני לא יודע אם מצרים לך.
זה מאוד מאוד מוזר. זה שדרך העניין לבפנים, מה שאמרת על הכהנים...
רגע. את ביקשו ממך להקריב קורבן עכשיו?
לא.
לא, זהו, צריך שזה יהיה מעשי לדבר. כן, בבקשה.
אני אצטרף
שנים בעצם, בתחומים שנים של רוח וחומר, האם לא התפקיד העיקרי של היהדות להכניס חומר? רוח לחומר, זה בשבילי אנחנו פה בעצם.
יפה, אז לך יש אינטואיציה כהנית חזקה. כלומר, את רוצה לראות רוחניות בתוך החומר. זה בדיוק העבודה של הכהן. יפה, זה אחד מהתפקידים שלנו, בהחלט. כן, בהחלט. אני מקבל את זה, אבל לנעמה למשל קצת קשה עם זה. טוב, בבקשה. האם יש עדיין ביטוי לרשויות האלה? בוודאי. כן, בוודאי. יש, אפשר לומר, המלך היום זה הכנסת. לפי ההלכה, הכנסת היא, יש לה דין מלכות. כן, אם אנחנו מחפשים איפה התורה, כתר תורה, מה שנקרא השרית של הסנהדרין, היום זה הרבנות הראשית. היה פעם משהו כזה, זה עדיין איכשהו קיים, זה בקרטע, אבל זה קיים. ואם אנחנו מחפשים את שרידי הכהונה, אז אפשר למצוא את זה אולי אצל החזן בבית הכנסת. אולי. כן? אולי במכון המקדש, הניסיונות לדבר על התחדשותה של העבודה, אבל זה עוד רחוק מאוד מאיתנו.
אין משמעות למישהו שהוא השם שלו כהן ושהוא שייך ל...
לא, הלכה למעשה, אדם שהוא כהן, אז הוא יכול לעלות לתורה ראשון, למשל, והוא מחויב בברכת כהנים. אבל זה מה? זה פינאץ.
לא, לנו בהקשר של הפרדת רשויות, של להיות חבר כנסת מן הסתם, אין שום בעיה
שהוא יהיה. כן, כהן יכול להיות חבר כנסת, זה נכון, אבל הפונקציה הכהנית, שהפונקציה הפולחנית, היא לא קשורה לכנסת. והנבואה, אז זה בכלל, אנחנו באוטוטלי, אולי אפשר לראות באישויות מצפוניות, שהן המצפון של החברה. משהו כאין שריד של הנבואה, משהו כזה. אבל אנחנו די על הפנים מכל הסיפור הזה. כן. אבל אנחנו לא איבדנו תקווה של התחדשותם של הפונקציות האלה. כן.
יש לי שאלה לגבי התורה שמבקשת לאחד בין הידיים של עשיו והקול של יעקב.
סובות.
כדי
שהכל יהיה כל יעקב והידיים ידי עשיו, צריך שהידיים יעשו עבודת ידיים והכל לעבודת כל. כן? אם הידיים ינסו לשיר, זה לא ילך. נכון? ככה אני ניסיתי פעם לבקש מהידיים שלי לשיר. לא יצא כלום.
אז אולי תשלים את הפירוש של המהר"ל, כי אולי לפרש את זה בפירוש הזה, שזה בעצם גוף האדם.
לא, יש רשות שהיא הגוף, זה הכהונה. יש רשות שהיא נפש, זה המלכות. יש רשות שהיא השכל, זה התורה. בסדר? ועל גביהם, יש כתר שם טוב, שהוא נותן משמעות למלכות, לתורה ולכהונה. כלומר, מלכות שאין לה שם טוב, או תורה שאין לה שם טוב, או כהונה שאין לה שם טוב, אז בשביל מה הם קיימים? כלומר, זה כתר מפלסטיק. שביר, ברור? שם טוב נותן ערך לכל הכתרים האלה. כן, בבקשה.
למה אין כתר נבואה?
למה אין כתר נבואה? כי אם תהיה כתר נבואה, אז הנבואה תהיה ממסד. תהיה ממסד. בסדר? טוב. אז זה לגבי הכתרים. כן, בבקשה. היא הצליחה דווקא. שושלת בית דוד זה די הצליח. מה השאלה? לא, גם אחרי המלך שלמה. כן, 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 אבל סך הכל מלכי ישראל, לפי התנ"ך לפחות, פישלו בגדול, ואילו מלכי יהודה המשיכו להיות נאמנים סך הכל לתורת השם. מה? מה? כן, אבל בואי ניקח, יש לנו כמה דוגמאות ככה די בולטות. רחבעם מלך יהודה, עם כל הפשלות שהוא עשה, שבגללו התחלקה הממלכה. בכל זאת, היה מלך טוב. כן, קידם את המקדש והכל. והיה גם עשה, איזה עשה, היה צדיק סופר צדיק. יהושפט, אין מה לדבר, הוא תיקן את כל העניין של המשפט. וגם יותם בן עוזיהו, וגם עוזיהו בעצמו, חוץ ממה שהוא עשה בזקנתו. בקיצור, חזקיהו מלך יהודה, ביטל את הבמות, יושיהו קראת ברית בין השם ובין העם. הסך הכל אנחנו מדברים על חבר'ה טובים. אז יש בין השם והמון.
עתליה.
עתליה היא לא מבית דוד.
אחז.
אחז עשה צרות.
והיא נהייתה מלך גם, מלכה.
היא נהייתה מלכה, אבל אחז, אחז. מה? הייתה רשאית, כן, כן, נכון. לא סתם רשאית, הייתה רוצחת. רוצחת, כן. ברור, כן. בבקשה. זה תוצאה. כלומר, מכיוון שהתורה מפרידה בין הרשויות, אז יוצא להלכה למעשה המעטת העריצות. כן? אבל זאת לא המוטיבציה של ההפרדה הזאת. זה מה שאני אמרתי. בסדר? בבקשה. אגב, למשל, אפשר, כשאני אומר מלכות, זה לאו דווקא אומר משטר מלוכני. גם משטר דמוקרטי הוא מלכות לפי ההלכה. כן.
העניין של שם טוב זה בעצם נתון לכל אדם, נכון? זה עניין של... כל אדם, אם יש לו שם טוב, אז
זה
יותר טוב מכל...
כן.
משהו, זה כאילו משהו...
אבל זה עוד יותר טוב, אבל המלכות ללא שם טוב היא לא שווה כלום. זה מה שזה אומר.
אז
זה
כן
מתייחס
לכתרים.
על גביהם, כתוב. וכתר שם טוב עולה על גביהם. לא כתוב עליהם. על גביהם. כלומר, אשרי המלכות שיש לה שם טוב. טוב, בואו נמשיך.
בית הורדוס לא היה
שם טוב,
להורדוס עצמו.
בית הורדוס? מה רצית לדבר על הורדוס? לא, בית הורדוס היו די בעייתים.
לפי היהדות, אבל סך הכל היה מלך גדול כמו שלמה.
תראה, אני לא יודע, סך הכל הורדוס היה מלך חזק.
בנה את המקדש.
בנה את המקדש. כן, אז מה? אבל סך הכל הוא הרג את אשתו ואת ילדיו. הורדוס. בקיצור, זה לא מציאה גדולה. אפילו אחד המעריצים שלו, יוספוס פלביוס, אין לו הרבה דברים טובים לספר עליו. כן? כלומר, כן. אז בקיצור, זה לא... גם בתחום של היחסי אישות שלו.
הבן שלו, לא,
אח שלו, הבן שלה, אחות... האח שלו, הבן שלה,
אחותו, כן,
כן.
אגריפס השני היה מלך לא רע, יחסית לתקופתו.
מה אתה רוצה עם אגריפס השני?
אם הוא היה חי יותר שנים, אז לא היה מרד.
אגריפס השני?
כן. הראשון, הראשון.
אבל אתה מסתכל על נקודת מבט אחרת לגמרי מהרב. אתה מדבר על אם הוא מדינאי, כנהיג את המדינה בצורה טובה. הרב מסתכל אם הוא היה מבחינת הקשר הקדוש לו, אם הוא עשה משהו.
אבל אגריפס הראשון היה איכשהו בסדר. אגריפס הראשון זה די בסדר. אגריפס השני, רחמנא ליצלן. טוב. בואו נמשיך את משנה י"ד. רבי נהוראי אומר, אגב, מה עם בר כוכבא? לא חשבת, לא שאלת עליו.
הוא לא היה מלך,
הוא לא רק שהוא המלך, הוא גם טבע מטבעות, הוא היה מונה שנות מלכותו. מה אתה מדבר? הוא המלך.
העניין הוא שהוא נתן שיחשבו שהוא משיח.
יכול להיות שזה צדק, אבל לא משנה. העניין הוא שבר כוכבא כנראה היה מבית דוד. מבית דוד. כן. טוב. רבי נהוראי אומר, הווה גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידיך, ואל בינתך אל תשען. טוב. זה דברים קצת... נהוראי, זה שם יפה, נכון? מה? מה?
זה רבי מאיר, לא?
אתה מכיר ילד בבני ברק ש...
קוראים לו נהוראי.
באמת? יש לך חברים בבני ברק? וואי, זה ממש מעניין. מה אתה אומר? האם זה רבי מאיר? רבי מאיר, שמו היה רבי נהוראי, אבל זה לא אומר שזה אותו רבי נהוראי. יכול להיות שיש כמה חכמים שקוראים להם רבי נהוראי. מה אתה אומרת? רבי אלעזר ערך? לא. מה אומר רשי שזה רבי?
אלעזר בן ערך.
אז לפני כן אמר רבי אלעזר ערך. עכשיו את חוזרת בך, זאת אומרת בן ערך. כן, נכון. בקיצור, יש כמה דעות מזה רבי נהוראי. אבל מה אומר רבי נהוראי? רבי נהוראי אומר, אגב, למה חושבים שרבי נהוראי זה רבי אלעזר בן ערך? כתוב בגמרא באמת, אבל יש גם סיבה, גם הוא גלה למקום תורה. כן? טוב, אבל רבי נהוראי אומר, הווה גולה למקום תורה. מה זה גולה למקום תורה? כלומר, אדם רוצה ללמוד תורה, אז שילך למקום שבו יש תורה. נכון? הוא צריך לגלות.
מאירו הכוונה,
מאירו. לא מארצו. מה? או מארצו? כלומר, אתה שמעת שיש מקום שבו לומדים תורה... באופן שמתאים לך. אז אתה צריך לעקור את מגוריך ולעבור לשם.
זאת אומרת, אם עכשיו בצרפת אני שומע יש איזו ישיבה טובה, אני צריך לעזוב את ארץ ישראל.
נכון.
עד דקה?
כן. כי הרי לא מכל אדם, אדם זוכה ללמוד, ואם אתה שמעת שיש במדינה אחרת מישהו שממנו תוכל ללמוד תורה, ואין לך בארץ מי שתוכל ללמוד כמוהו, אז אתה עוזב את הארץ, זמנית כמובן, לא לעולמית, כדי ללמוד ממנו תורה. יש דבר כזה, נכון? הווה גולה למקום תורה. הכוונה
היא דווקא לפרט, נכון? כי יש מצבים שהמרכז הרוחני עובר למקום מסוים, ירושלים
ביבנה או... נכון, אז למה...
בודד.
כמו שלבבל.
למה זה נאמר רק על בודד?
כי אחרת...
האומה גלתה למקום תורה. הרי כתוב, כל מי שאין בו, אמר רבי אלעזר, זה גמרא במסכת סנהדרין ובמסכת ברכות. אמר רבי אלעזר, כל מי שאין בו דעה, לסוף גולה. שנאמר, לכן גלה עמי מבלי דעת. זאת אומרת שיש הקבלה בין הגלות של היחיד לבין הגלות של האומה. גם הגלות של האומה זה כדי לקנות דעת, וגם הגלות של היחיד זה כדי לקנות דעת. אגב, מהו המקום שאליו הגיעו בבבל, אבותינו, כשהם גלו לשם? איזה מקום בבבל הגיעו אליו אבותינו כשגלו לשם? נהר דעה. נכון, מה זה נהר דעה? מקום שבו יש דעה, נכון? זאת אומרת, לפעמים האדם לא קונה דעת במקומו, אז אומרים, תצא למקום אחר, שם תקנה דעת. עכשיו, בכל זה, זה נראה שזה כאילו משהו מהותי. נגיד, אדם גר ליד הישיבה, שם הוא נולד, אז הוא צריך לגלות? לא, אני לא חושב. אני חושב שרבי נוראי אמר, הווה גולה למקום תורה. הוא צריך לגלות במקום אחר. כולם יבואו אל הישיבה שלידה הוא גר, והוא יגלה למקום אחר. או שלצאת מביתו אל הישיבה, גם זה גלות. כן? יכול להיות. כלומר, יש צד של עקירה, שאדם נעקר ממקומו, ואיננו לומד תורה במקום הרגיל לו. מה שאדם רגיל בביתו לעשות כל מיני דברים, אבל אם זה ללמוד תורה, אומרים, תצא מהבית. יש ביטוי כזה, אם בחוקותיי, תלכו. ואתה רוצה ללמוד את חוקותיי, אז תלכו. כן? לא כמו מי שאומר, אם זה ראשי תיבות, אודליה מתחתנת. לא, זה לא זה. אודליה מתחתנת. מוריי ורבותיי, זה יכול להיות מקרה. כן, לא, זה לא הכוון. כן, אבל יש עניין, כן, בתורה להיעקר. השאלה היא למה? למה בשביל ללמוד תורה אני צריך לגלות? מה? לשנות את המחשבה, לא הבנתי. לשנות את הגישה, ולמה אני צריך כך לשנות את הגישה? למשל, אם אני רוצה ללמוד מתמטיקה, אני יכול לעשות את זה בבית, לא קרה כלום.
אבל מי שבעצם משנה קצת הוא זה שמוצא ומתאבד.
למה אני צריך לשנות?
לא להיות במקום הנוחות שלך, לצאת ממקום הנוחות שלך.
והשאלה היא מה רע בנוחות?
כי שם אתה לבד, אתה אין לך עם מי.
אני אגיד לכם, אז אני אגיד לכם את הסיבה האמיתית. רוצים לשמוע את... מה? נו, אורח חיים זה דבר שאני צריך לקיים בעולם.
לא, אבל לפעמים החיים שם יכולים לסתור את מה שאתה...
אבל אני צריך...
שונה את הרגע יכול לסתור את...
אז זאת אומרת, אז רבה, אני אלמד תורה במקום שבו אני נמצא, איפה שאני מקיים את אורח החיים שלי, ושם, ובמקום שבו אני נמצא, אני אשנה את אורח החיים.
אבל זה קשה לעשות את זה.
זאת אומרת, זה יותר קל, כמו את אומרת ככה, זה בבית, אתה חי חיים מקולקלים, בואו ניקח אותך לישיבה, שם זה בסדר. כן, אבל יש איזה בעיה, יש בעיה, הייתי אומר, פדגוגית בזה. כי לשדר לחניך שהבית מקלקל אותו, זה מנתק אותו מן הבית. זה לא דבר הכי טוב, כן? זה אחת הבעיות שקרו בישיבות התיכוניות, שהשדר של הישיבה התיכונית היא תישאר בשבת בבית, תישאר בשבת בישיבה, כי, ואז לא אומרים לך את זה, אבל זה מה שמשתמע, הבית מקלקל אותו. ויש בעיה של ניתוק הדורות שנעשה על ידי זה. כן? אבל אני אגיד לכם את הסיבה האמיתית. רוצים לשמוע את הסיבה האמיתית או לא? הסיבה האמיתית היא בגלל שהתורה היא לא מהעולם הזה. התורה באה ממקום עליון, אז כדי להשיג אותה, אתה צריך לצאת מן המקום. פשוט מאוד. התורה זה לא מהעולם הזה. אז אם אתה נשאר במקום שלך, אתה בעולם הזה שלך, ואז אתה לא משיג את מה שמעל העולם הזה שלך.
ובמקום אחר,
אני כבר חש שאני לא בעולם. כי זה לא המקום שלי. אני בגלות. האדם שבגלות, אין לו אחיזה, אין לו שורשים.
נכון.
מה? ואז הוא יכול להיפתח אל עולם מיליון יותר. זה כמו שלמשל, ראינו שבכמה מקומות, שהעני, כיוון שאין לו חלק לעולם הזה, אז הוא ביטוי של העולם הבא. וענבים ירשו ארץ, קריאו כתיב, עניים ירשו ארץ. כן? כלומר, העני... הוא אדם שאין לו אחיזה, אין לו קשרי, אין לו מה שקושר אותו לעולם, ולכן יש לו, הוא יותר נוח לו לבוא במגע עם העולם העליון. ברור? אז אדם שחי את החוויה של הגלות, הוא אדם שבאיזשהו מקום קיצץ את השורשים שלו. אנחנו רואים שהגולה הראשון היה קין. קין. נכון? קין. מה גרם לו לחטוא? איזה חטא היה לו? רצח. מאיפה בא הרצח? מאחיזה יתרה בשורשיו האדמתיים. כן? הוא מתחבר יותר מדי לטבע, הטבע הוא אלים, ולכן הוא רוצח. אז התיקון שלו זה נע ונד תהיה בארץ. כן? רצה להגיד משהו, יונתן. כן, דבר.
המילה החשובה זה בחירה. זאת אומרת, אדם, בתוך האנרציה של הקיום שלו מקום,
אין לו
שום רגע שהוא בוחר.
יש לו פחות.
אין רגע שהוא בוחר.
בטח שיש מה,
אנחנו לא יכולים. אתה לא מכיר שום דבר אחר,
אז
אתה לא מכיר, אתה גם לא
יכול להתראות. טוב, זה, יונתן, אני...
אתה לא, אתה לא, אתה לא תומת, ואתה... בכל מקרה, אתה לא יכול...
נו, תפתח את התזה, תפתח את התזה.
לא, אין מה לפתח את התזה, חוץ מהעובדה שאני שמע, כי נדמה לי שהמשנה הזאת לא נלמדה בעולם היהודי. כי נדמה לי שחלק מהעניין, האמירה הזאת היא לגלות למקום תורה, הוא לקבל זווית אחרת. זה לא עוד בחירה, אלא...
כן, זה מה שהבחורה הזאת שמעה, כן, שזה זווית אחרת, נו, ואז מה?
שהמערכת האורתודוקסית היום, לפי מה שנראה לי, היא מערכת שלמה של ניסיון לא לתת רגע כזה.
כן? המערכת... טוב, זה מה שכתבת בכתבה עליך שם, אבל... כן. אבל יורשה לי לא להסכים. כן? כלומר, כל מערכת באשר היא מערכת, יש לה את התבניות חשיבה שלה. זה לא קשור לאורתודוקסיה או לא אורתודוקסיה. אבל דווקא אני חושב שהלימוד התלמודי, הוא דורש מן האדם כל הזמן לבחון את עצמו מחדש. כן? ככה נראה לי. תן לי לפחות, נגיד, להגן על השבט. כן, מה את אומרת? מה? בגולה? כן, כן, זה משהו נורא. מצד שני, זה תיקון לקין. הרי עונשים הם לא נקמה. עונשים הם תיקון. כלומר, יש משהו בקין שהיה יותר מדי מושרש, לכן הוא צריך לעקור ממקומו, ואז הוא נע ונד, ואז הוא יכול להיות יותר גם מוסרי אולי, פחות אחיזה של הטבע.
גם אדם וחווה נעקרו.
גם אדם וחווה נעקרו, כן, זה נכון.
מה שאתה אומר, כאילו, איפה יש יציבות של אדם, שהוא פימן אדם
לתורה,
זה
כאילו רק
כל הזמן מהגלות הזאת?
לא אמרו, תגלה לכל החיים למקום תורה. כן? סך הכל, התלמוד מספר, שבימי האמוראים אנשים היו עוזבים את הבית לעשר שנים בלבד, אחר כך היו חוזרים. רבי עקיבא נחשב לקיצוני, שהוא עזב ל-12 שנה.
אם תוחלת החיים הייתה 35, אז...
לא, 12 שנה זה מעט, כלומר, זה לא כל החיים.
אבל זה לא תנועה נפשית, כאילו, שאם אתה רוצה להתחבר למשהו גבוה יותר, אז...
כן, אבל אחרי שהתחברתי זה קנוי. אחרי שהתחברתי זה קנוי. ואז האדם שוב חוזר אל השורשים, שוב מכה שורשים. זה מה שאמרו, עד שעסק בה היא תורת השם, מי שעסק בה נעשה את תורתו.
ואז איך הוא מתחדש, איך הוא מתחדש?
מדי פעם הוא גולה שוב. יש למשל בתורה דבר מאוד מעניין, מצוות השמיטה. מה זה מצוות השמיטה? פעם בשבע שנים החברה החקלאית יוצאת לגלות. לגלות איפה? בארץ ישראל, לא צריך לצאת מן הארץ. האדם גולה מן השדה לשנה שלמה, מסתגר בתוך ביתו. זאת אומרת, הוא לומד תורה בעצם. הוא גולה למקום תורה, במקרה הזה ביתו. בדיוק, זה התחלה. אז הוא מקדש, כן.
אני רוצה לחדד את זה, אולי הרב השתמש במילה זרות, שהדבר המרכזי בגלות זה זרות. זאת אומרת, אין לך את השפה של המקום, אין לך את הקורדינטור, נכון? ובגלל זה יש איזו חוויה של התחדשות.
של התחברות, הייתי אומר. התחברות למעלה מהרגיל, כן.
הרב לא יכול להגיד את זה. אמר, בתוך המערכת הדתית כל הזמן יש התחדשות. אין, כי אתה אף פעם לא זר, אתה אף פעם לא מעמד את
הספר. הייתי לשאול אותך שאלה קטנה. איפה אנחנו מצאנו בחברה הישראלית התחדשות תרבותית בקנה מידה רציני?
זה באמת קשה מאוד, בגלל זה תפיסה.
יכול להיות, אבל אם אתה שואל את עצמך, בין המגזרים המרכיבים את החברה, אני אשאול לא בא עכשיו לעשות אפולוגטיקה של מגזרים, אבל בכל זאת זה מעניין אותי לנתח את זה. האם יש יצירה במדינת ישראל במגזר כלשהו?
כן, בטכנולוגיה ובמדע.
כן, בטכנולוגיה והמדע, האם זאת התחדשות תרבותית? לא, אני רוצה לטעון שדווקא החברה הדתית, שנראית לך כל כך, כל כך שבלונית וכל כך סגורה, בסופו של דבר היא חובה, לפחות בעשרות שנים האחרונות,
עשור.
תגיד עשור, לא משנה. יש התחדשות? יש. ברור.
יש גם ספרות.
עכשיו, אני לא בא להגיד שזה חוויה מקיפה את כולם, אבל יש. יש
לנו פה משורר למשל.
יש לנו משורר, שמה?
יונתן.
כן, אז מה?
יש הרבה סופרים בארץ.
נו.
סופרים טובים, כי אפילו פרסים.
נכון. טוב. אבל מה זה משנה? כן, בבקשה.
הדרכה הזו של רבי נהוראי,
כן.
הוא אומר שבעצם אדם צריך לגדול במקום תורה מבחינה אידיאולוגית, זאת אומרת, צריך לגור בסביבה תורנית כל הזמן.
זה בדיוק ההפך.
או ש...
הוא לא מהווה דר במקום תורה. זה לא מה שהוא אומר. כלומר, יש משנה אחרת בפרק שישי שהולכת בכיוון כזה. אבל פה זה משהו אחר, וגולה במקום תורה. כלומר, אתה במקום תורה, בתור גולה. אתה לא במקום שלך. הבנת?
זאת אומרת, אתה כבר, הוא מדבר על אדם שנמצא במקום של תורה, ורוצה להגיע למקום...
לא, לא, אדם נמצא בבית. סתם אדם גר בבית, עד כמה שאני יודע. חוץ עם כמה הומלסים, אבל סתם אדם גר בבית. עכשיו, הוא רוצה ללמוד תורה, אומרים לו, תגלה לשם. נגיד, מישהו אומר, תשמע, אנחנו נסדר לך לימודים בתוך הבית. אומר רבי נוראי, לא, אל תעשה את זה, הווה גולה. כלומר, יש ערך מהותי לזה שאתה יוצא. שאתה לא באחיזה של יציבות.
מותר לקחת איתך את האישה שאתה גולה, או אתה חייב להשאיר אותו
בבית? השאלה קרה, אם אתה לוקח איתך את האישה, אז אתה לא גולה.
אה, כן?
ודאי. אשתו של אדם זה ביתו. רבי יוסי אמר, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי.
אז מה קורה עם הילדים? הם יגדלו בלי אבא?
לא, זה שאלה. בכלל שאלה, כן. אבל אולי הם ילמדו מתוך כך להעריך את מסירות הנפש על התורה. אולי. אתה יודע, היה יהודי אחד, הרב שח. שמעת על הרב שח? שמעת פעם על הרב שח?
כן. שמעתי עליו, אני לא מכיר אותו כמובן.
כן. הרב שח, הבן שלו לא הלך בדרכו. והוא אמר, זה בגלל שבסעודת שבת, במקום לשיר זמירות, הייתי לומד רמב״ם. הייתי לומד רמב״ם במקום לשיר זמירות שבת. כי הוא אמר, זה עוד הזדמנות ללמוד משהו. אז הוא המשיך ללמוד בשולחן. כן? במקום להשאיר זמירות שבת. מה אפשר לעשות? והבן שלו יצא מזרוכנית. מזרוכניק. מזרוכניק. כן. דוקטור שח, כן. הוא נפטר, כן, לפני שנה. מה אתה אומר?
מה שעניין אותי באמת רציתי לשאול על הזמן שעושים את זה, כי נזכרתי שיש בהינדואיזם עניין כזה שהשלב האחרון של החיים הוא שלב של נדודים, הוא שלב של גלות. אחרי שאתה בעל בית, אחרי שאתה מקים משפחה,
כן. אז זה ממש ההפך.
כן, אז אני אומר, זה בדיוק...
כן, כן, זה ממש ההפך. כן. האדם גולה ואחר כך מגיע הביתה. בדיוק הפוך. כן.
אפשר לקחת דוגמה מיעקב אבינו.
שיעקב אבינו, כשהוא גמר את הנדודים, בא הביתה.
והוא גלה. אמנם בגלל עשיו, אבל גם...
לא אמנם, אלא אומנם.
הוא לא הלך למקום תורה, הוא הלך ל... לא.
מה? נכון. נכון. התלמוד בא מהגלות. טוב. הווה גולה למקום תורה. אז זה בגלל מהותה של התורה, שהיא... לא בעולם הזה. רוצה לציין שבין כל השבטים, 12 שבטי ישראל, יש שבט אחד שממונה על לימוד התורה, והוא שבט לוי. מה המאפיינים של שבט לוי? שאין לו מקום. אין לו נחלה. אין לו נחלה.
כן, בדיוק.
הוא מפוזר, כן? אין לו אדמה, הוא לא שייך לאריסטוקרטיה הכהנית.
היה מותר להם להתחתן עם השבטים האחרים שהם נמצאים בקרבה?
מה אתה חושב? רגע, לא הבנתי. יש
בית בתוכה.
רגע. אתה מכיר אנשים משבט לוי שהתחתנו עם בנות לא לוויות?
מהמשפחה שלי.
במשפחה שלך, נו, אז אם כן, זה מותר. מה אתה רוצה?
אבל אני לא יודע אם כל מה שהם עשו זה נכון.
אבל אין חלוקה בין השבטים בנישואים.
טוב, אני יכול להמשיך בבקשה?
בבקשה.
תודה. טוב, אז שבט לוי, כפי שאמרנו, הוא השבט שדרכו עוברת התורה ואין לו אחיזה. אם תסתכלו בחומשים של התורה, הלו הם חמישה, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, מעניין מאוד לראות שספר בראשית הוא הספר של האבות, ספר שמות, הספר של משה ואהרון, ויקרא ספר הכהונה, ספר במדבר, ספר הלוויים. מדוע? כי המדבר זה המקום של הנדודים. לכן הדמות המרכזית, מהווה את המוטיב המרכזי האנושי של הספר, זה חייב להיות אישיות נדודית, דהיינו הלוויים. בסדר? טוב, בואו נמשיך. הווה גולה למקום תורה, אף אחד לא שאל את השאלה המתבקשת. ואל... מה? מה עם ספר דברים? למה אתה שואל? אף אחד לא שאל. נכון. טוב, בקיצור, ספר דברים הוא כנגד ישראל. כן? כהן לוי, ישראל.
אז לאהרון יש שניים.
מה לאהרון?
אמרת לאהרון גם שמות.
נו. מה פתאום? מה פתאום? ויקרא זה לכהנים. אהרון זה למעלה מזה. משה ואהרון. לבריאות. טוב. רבי נהוראי אומר, וגולה במקום תורה. ואל תאמר שהיא תבוא אחריך. מי זה התורה שתבוא אחריך?
אשתך.
אשתך זה התורה?
היא תורתי, אמר רבי עקיבא, היא תורתי הקדושה.
לא.
בשיר לפחות.
לא. שלי ושלכם, שלה הוא. נכון? אבל היא לא התורה.
בשיר אומרים...
אדרבה, למה, תור... למה, למה על ידה הוא זכה לתורה? כי היא לא באה איתו. נכון? כי הוא עזב את הבית. אז אם ככה, מדובר על משהו אחר. אז מהי התורה שיכולת לחשוב שתבוא אחריך? הרב. הרי מפה אדם לומד תורה? מפי הרב. אז אדם יכול לחשוב שאם הוא יגלה, הרב יבוא איתו. כי הרי יש הלכה כזאת. תלמיד שגלה... רבו גולה אימו. מה זה תלמיד שגלה? שרצח בשוגג. אם הוא רצח בשוגג, הוא צריך לגלות לעיר מקלט. אז מסכן, איך הוא ילמד תורה? רבו גולה איתו. נכון, מגיע לו. כן, הוא לא לימד את התלמידים שלו כמו שצריך, הם התרשלו, הוא לא בדק את הברקסים לפני הנסיעה, אז גם לרב מגיע עונש. אבל מסביר הרמב״ם שזה בגלל ש... אדם שהוא תלמיד של הרב, אין לו חיים בלי רבו. והתורה אמרה שהוא צריך לנוס אל אחת מהערים האלה, וחי. איך הוא יכול לחיות אם אין לו תורה? לכן הוא חייכים להגלות את רבו יחד עמו. אז לכן, נכון, הרוצה את הרב יבוא אליו. זה בדיוק מה שאומר רבי נהוראי. כן? אל תאמר שהיא תבוא אחריך. כלומר, תגלה, בניגוד לגולה של ערי מקלט, אל תאמר שהיא תבוא אחריך. כלומר, הייתי אומר אפילו אולי דרך קצת הגזמה, אל תנסה להרוג בשוגג כדי שרבך יבוא איתך. כן? בבקשה. לא שומע. נכון. באיזשהו שלב צריך לעזוב את הרב. מתי? כאשר הרב אומר לך לעזוב אותו. כלומר, אחד מהתפקידים של הרב זה להגיד, תעזוב אותי. הייתי אומר ככה, יש שאלה תמיד שאנשים שואלים, האם כל דבר צריך לשאול את הרב? התשובה היא כן. ומה הרב צריך לענות? תעשה מה שאתה רוצה. בדיוק, זאת אומרת, זה חשוב שיהיה הכיוון הכפול הזה, של התייחסות אל הסמכות, ובעל הסמכות צריך לדעת לשחרר את הנסמך עליו. אז זה אולי לא בשלב ראשון, בשלב הראשון אולי הוא לא יודע כלום מסכן, צריך ללמד אותו. אבל אחרי שאדם קונה את דרכי החשיבה מרבו, אז רבו כבר סומך עליו. אני לא שומע כי היא מפריעה, כן, מה אתה אומר? החיים זה דבר שמתפתח, אין מה לעשות. מה זה יציבות? יודע שיש יציבות. היציבות היא בעולם הבא. זאת אומרת, העולם הזה הוא עולם השינוי. כן? ככה אומר המהר"ל. אנחנו בעולם מתפתח כל הזמן. אני בהתחלה צעיר, אחר כך אני מבוגר, אחר כך אני אזקן. בהתחלה אני רווק, אחרי זה אני נשוי. בהתחלה אני לא למדתי, אחר כך למדתי. כלומר, יש תמיד... אני עושה כסף, אני מוציא את הכסף. יש תמיד התפתחות, זה אופיו של העולם, הרצון. מה?
אני מוציא את הכסף לפי מה שיש לי. אני מוציא את הכסף לפי מה שיש לי.
ככל שאני מוציא יותר כסף, יש לי יותר כסף. אדם קמצן, לא יהיה לו הרבה כסף. למה? כי ריבונו של עולם אומר לעצמו, רגע, הוא ממילא לא מוציא כלום, למה שאני אתן לו? נכון? אבל אנחנו רואים שאנשים שעשו דברים גדולים בעולם, הם עשו את הדברים הגדולים בלי לדעת מאיפה יבוא התקציב. אבל לבא, בסדר? זאת אומרת, הבקשה של היציבות, כמו שאת אומרת, זה חשוב מאוד, השאלה אם זה לא קיבוע. הקיבוע זה מה שמשתק את האדם. היציבות זה מה שמאפשר רבה לאדם להתפתח. אם אני יציב, אז יש לי בסיס פעולה, יש לי בסיס יציאה. בבקשה. כן.
אוקיי, אבל כשתקדים על המשפט, מבחינה לשונית, זאת אומרת, היא, הנושם העצם בנקבה היחיד שיש שם זה תורה.
נכון. כן, מי זה התורה?
התורה שבתוך הרב.
רגע, תן לו לדבר. תן לו, אתה מתערב. טוב, מה?
יש פה את הסתירה, למה? כי אומרים לך, שזה גולל למקום תורה. כן. לך לאנשי התורה, שאמרנו, ישיבה.
נכון.
ואז אומרים, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך. זאת אומרת, אתה אומר
שאותה
תורה תבוא
אחריך,
אבל אתה הולך אליה.
כן, אתה צריך ללכת
אליה. זה סתירה במשפט. למה? מה שאני אומר, שזה יכול להיות שזה אותה
תורה. אתה אומר, זה אותו משפט. זה הקושיה.
אני אומר, אם אתה הולך אל התורה, לא יכול להיות
שתבוא
אחריך.
זהו, היא לא תבוא אחריך. זה מה שהוא אומר. הלא, הלא, זה מה ש... כלומר, שהיא תבוא אחריך זה מה שלא תאמר. אל תאמר שהיא תבוא אחריך. תסתכל שוב על המשפט. הווה גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך.
אבל איך יכולה לבוא אחרי אם אני הולך אליה?
אדרבה, אתה צריך ללכת אליה, כי אם לא, כי אם אתה לא מוכן לגלות למקום תורה, אז מה אתה חושב? שהיא תבוא אחריך.
כלומר, התורה והרב זה אותו דבר?
כן, ודאי. התורה והרב זה אותו דבר. בסדר, אוקיי. הרי מאיפה אדם לומד תורה? מרבו. הרי מה זה, פעם, הרי תורה בלי רב זה לא תורה. תורה בלי רב, תורה בלי רב זה חוכמה. יש הגדרה כזאת במסכת ברכות, מי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. כלומר, אדם שיודע את כל התורה כולה, זה עם הארץ. עם הארץ. מה? תורה זה מה שלומדים מן הרב. ומה זה רב? זה מי שהיה לו רב. בסדר? כלומר, זה דבר השם בקיצור. טוב.
כן, אבל אני חושב שבייב לבוא באמת דרך האדם לא משהו...
לא הבנתי. תורה זה דבר שעובר במסורת. זה בדיוק הפוך מפילוסופיה או דת.
כן, זה עובר אבל דרך באמת התנהגות ודרך פעילות אנושית ולא...
דרך לימוד.
דרך לימוד עצמי.
לא דרך לימוד עצמי, אלא לימוד מפי מישהו. כן. למה מה? תורה זה נבואה הרבה יותר גבוהה. זה נבואת משה. הנבואה של שאר הנביאים היא נבואה קטנה לעומת התורה. נכון. לכן צריך ללמוד מכמה אנשים. נכון? אבל זה, התלמוד יש בו דיון על זה. האם יותר טוב שאדם ילמד מרב אחד או מהרבה רבנים? והמסקנה של התלמוד היא... אני רוצה להגיד את מסקנת התלמוד, אם תרשו לי. התלמוד אומר שבתחילת דרכו של אדם הוא צריך ללמוד מאחד, ובהמשך דרכו של אדם מהרבה, ולא הפוך. כי אם הוא לומד בהתחלה מהרבה, אז הוא מבולבל. אז בהתחלה הוא לומד מאחד, והוא לומד את שיטתו. ואחר כך הוא קונה מספיק נתונים כדי להרחיב. בסדר? זה לא התבטלות, זה לימוד, מה הבעיה? אם אני רוצה ללמוד ממישהו, אני יודע, מוזיקה. אני אגיד לו, ריה, אל תלמד אותי, אני אנסה. כן? זה כמו שאומרים לישראלי, אתה יודע לנגן מפסנתר? אולי, עוד לא ניסיתי. כן? טוב, עכשיו יש פה שתי הזהרות מעניינות. כן, אל תאמר שחבריך יקיימוה בידיך ולבינתך אל תישען. מה הם שני הדברים שנפסלו כאן? חבריך יקיימוה בידיך ובינתך. אתם רוצים שאני אגיד לכם מה אני חושב?
בינתך זה מובן.
מה זה בינתך?
שאל תלמד בעצמך ותחשוב שאתה מבין בעצמך.
ומה זה חבריה יקיימוה בידיך?
זה אני לא יודע.
אולי כמו שאל תסמוך על הקומן סנס שלך, תסמוך גם על
קומן סנס של חבריך.
על המוסכמה החברתית אולי.
אז אני אגיד לכם מה אני חושב. למה התכוון רבי נוח?
בינתך זה העיון.
כן. חבריך זה מעשה.
זה המעשה.
למה אתה אומר שחברים זה מעשה?
כי בסופו של דבר חברים עושים.
חברים עושים, אבל כתוב כשהם מקיימים את התורה בידיך. התורה זה דבר לימודי.
יש לך מצוות, בסופו של דבר שחברים שלך
לארגן, לבנות חסוכה. אבל זה לא מצוות, פה מדברים על התורה. יש הבדל בין תורה לבין מצוות. הנושא של המשנה כאן זה תורה, לא מצוות.
אבל התורה היא מתחלקת לצד מעשי, לצד מחשבתי.
כן, אבל אנחנו מדברים פה על הצד הלימודי, נכון? הרי פה, התורה שמדובר עליה, היא התורה נלמדת, לא התורה הנעשית, לא המצוות.
אולי גם וגם. לגלות למקום תורה כדי ללמוד ולעשות.
ברור שצריך ללמוד כדי לעשות, אבל השאלה היא מהי תורה. תורה היא קודם כל לימוד, נכון? אם אני לא לומד, אני לא יודע מה לעשות. מביא לידי מעשה, אז אתה אמרת בעצמך, זה לא המעשה. אם התורה מביאה לידי מעשה, מזה אני יודע שהתורה זה לא המעשה. אם אני אומר A מביא ל-B, סימן ש-A איננו B. נכון? בסדר. אוקיי, עכשיו, אולי אני אגיד לכם מה אני חושב. לפעמים בא לי, אתם יודעים. אני כל הזמן נותן לכם להתבטא, אבל בכל זאת, גם לי מותר להגיד משהו. כן. אני חושב שזה בא לשלול שני כיוונים רוחניים שיש בעולם, שהם הדתות והפילוסופיה. הדתות והפילוסופיה. אני אסביר למה. הדתות בעצם הם הארגון של איזו תחושה שמצויה בטבע האדם כיצד להתחבר אל האלוהות. נכון? יש אינטואיציות דתיות. קוראים לזה רגש דתי. הרגש הדתי זה בדיוק מה שהתורה מכנה בשם מעשה העגל. כן? קום עשה לנו אלוהים. וזה בדיוק מה שחבריך יקיימוה בידיך. כי הרי זה צורך של החברה. הרי איך אומרים דת בלטינית? רליגיו. נכון? מאיזה מילה זה בא? נכון, מילה שזה חיבור. כלומר, הדת היא יסוד מחבר בין בני אדם. אז זה חבריך יקיימוה בידיך. מה האלטרנטיבה לדת בעולם? הפילוסופיה. אל בינתך, אל תישען. כלומר, יש פה בעצם הבדלה של התורה, שהיא באופן מהותי לא מן העולם הזה, היא צריכה לבוא מן העליונים, היא צריכה לבוא דרך הרב שלך, ולכן צריך לגלות אל מקום תורה, להבדיל מן הדתות, שזה חבריך יקיימו בידיך, ומן הפילוסופיה, שזה בינתך, אל תישען. כן, בבקשה.
אז אפשר להגיד, הדתות היום זה באמת העניין של המוסכמה החברתית.
יש בזה הרבה, כן.
אל חי באיזה חברה.
ולכן יש גם סובלנות דתית, כי הרי סך הכל מדובר על התנהגויות, על נורמות. אז סך הכל נחמד כזה. זה מה שהגמרא בירושלמי אומרת, עבודה זרה וטרנית היא. כן, לך יש אליל כזה, לי יש אליל כזה, בוא לא נריב על זה. כן? זה בדיוק העניין. אז זה בדיוק מה שרבי נאורה התכוון כאן, לפי עניות דעתי.
אז את אומרת, בחנוכה אסור להביא את העץ של סילבסטר?
לא רק בחנוכה. כתוב מפורש, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, מעשה ידי חרש ושם בסתר, נכון? כלומר, הוא לוקח דבר שהוא מעשה ידי חרש, חרש זה נגר, נכון? כלומר, זה עץ, והוא שם בסתר, כן? כלומר, בסתר.
בסתר?
כן, כך כתוב, מעשה ידי חרש ושם בסתר, וענו כל העם ואמרו אמן. כן? זאת אומרת, הוא לוקח דבר זול, והוא שם אותו במקום נסתר, זיל בסתר. נכון? אז זה מה שאמרת שאי אפשר לקחת. כן? זה היה משחק מילים, אבל בעזרת השם עוד תבין. טוב, עד כאן להיום. יש כמה...